שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, הפודקאסט היומי שלנו, היום יום שלישי, באולפן אנחנו, איתן אבריאל וסמי פרץ. יום שלישי פעמיים כי טוב לך, סמי.
פעמיים כי טוב, גם לך, איתן אבריאל.
בנק ישראל, כמו שכולנו יודעים, העלה אתמול את הריבית ב4.1%, היא עומדת על 0.75%, 0.75%, ואבוי רבים מאיתנו לא מבינים איך נוכל להתמודד עם המשקולת הזו. שזה כמובן די מגוחך. בישראל היו תקופות של ריבית של 700%, של 70%, וגם דברים רגילים ונורמטיביים של 7%, והשמש עדיין זרחה בבוקר, ואנשים קמו והלכו לעבודה והתפרנסו, וחייכו וסמכו בחגיהם. אז אם ככה, מה צריך להיות הגובה הנורמטיבי של הריבית? ואם כן, מתי נגיע אליו? האם יש בכלל מספר כזה? אנחנו נדבר על כל הדברים הללו.
חוק ממדים ללימודים עבר בלילה בכנסת, אחרי סיבוב של יותר משבוע של הקואליציה ושל האופוזיציה. בני גנץ נראה כמי שיצא המנצח הגדול של האירוע הזה, שהוא הביא פשרה בין הקואליציה לאופוזיציה. אנחנו נבדוק פה מי עוד הרוויח, מי הפסיד, ובעיקר איפה יהיה הקרב הבא. מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי שלנו, יעדכן אותנו.
לא עבר יותר מחודש מאז הנפילות החדשות האחרונות במניות הטכנולוגיה בבורסה, ובעולם הגדול בחירי ההייטק כבר קופצים, וכולם יודעים להגיד שכמובן שהייתה בועה, ששווי החברות כמובן היה מנופח, ועכשיו גם הסטארט-אפים יצטרכו לדעת להתנהל באחריות, לחסוך בכספים ולהגיע לרווחיות. אז שאלה הראשונה מכל זה היא איפה כל האנשים הללו היו קודם כאשר הכסף זרם, ושאלה שנייה היא מדוע כמעט ולא שומעים את המנהלים בישראל. אותם מנהלים שידעו יפה מאוד להגיד לנו עד לפני שבועות בודדים שהפעם הכל אחרת ושהם הולכים לשנות את העולם. אז הנה, מצאנו בכל זאת מנהל אחד שמוכן לדבר, אסף הראל, שותף כללי בקרן IGP, שזה Israel Growth Partner, המתמחה בהשקעות בחברות צמיחה ישראליות. אנחנו נשאל אותו את כל השאלות שאחרים מתחמקים מהם. יאללה, מתחילים.
שלום למיכאל האוזר טוב.
אלן.
כתב המפלגות של הארץ.
אתם יודעים כמה שנים זה כבר לא בשימוש, זה חושף את גילכם.
כן, כן. קודם כל נחשפנו, עלית עלינו.
פרשן רב תחומי לכל ענייני דיומה.
כן. היום הכל פלואידי.
כן, אז הכתב שלנו לענייני מפאי, מפאם ואחדות העבודה.
כן, אנחנו, אתה יודע, בכל זאת יש בחירות להסתדרות היום.
נכון, אתם כבר הצבעתם מה שנקרא?
אם היית קורא אותנו, היית יודע שאנחנו לא חברי הסתדרות.
ואתה דבר בשביל עצמך.
אני חושב שבהפוך על הפוך זה דווקא יכול להיות מעניין.
כן, שאנחנו נהיה חברי הסתדרות, איזה גייס חמישי שם, שיבוא ויגיד מה קורה מבפנים. יפה.
את הספר האדום יש לי.
כן. מיכאל, בוא תן לנו תמונת מצב של חוק ממדים ללימודים, הוא עבר הלילה, קואליציה ניצחה בקרב הזה. מי עוד ניצח? בני גנץ ניצח, האיש שהביא את הפשרה ברגע האחרון, ואם כן, מי המפסידים ומה זה אומר לגבי ההמשך?
אני חושב שההערה הכי טובה לגבי החוק הזה היא גם רלוונטית לגבי שאלת המפסידים והמנצחים. זה מדהים אותי כמה התעסקות יש, לא עזוב במערכת הפוליטית, עזוב אותנו העיתונאים, בסדר? בכלל, זה כל הסייקל, זה מה שמדברים עליו, בדבר שבסופו של דבר הוא מה זה מיקרו-טקטיקה. זאת אומרת, לחוק הזה אין שום משמעות פוליטית, בין אם הוא היה עובר, לא היה, הוא עבר, כן, אבל בין אם הוא לא היה עובר, גם ככה שהוא עבר, אין זה באמת איזשהו משמעות פוליטית, אין זה משמעות מרחיקת לכת, ועדיין הנה אנחנו, כמה אנחנו מתעסקים בניסיונות תפעול הכי פשוטים של הקואליציה. זה דבר אחד שצריך לשים אליו לב, וממנו נגזרת, מחוסר החשיבות הדיון הזה, נגזרת גם בשאלת המנצחים והמפסידים. אז בני גנץ גרף כאן איזשהו כביכול תמונת ניצחון שכזאת, שהוא הציע את הפשרה ולקחו את זה. נו, אז זה באמת יביא לו איזשהו משהו, בליכוד הפסידו כמה נקודות, אין ספק, על כל ההתבטאויות האלו ששמענו את מירי רגב, על ההתנגדות המקורית שלהם לחוק, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת קנה את הספין הזה, שהם רוצים לו 66% אלא 100%, וזה 75%, כבר התבלבלנו אנחנו במספרים מה שנקרא.
תשמע, כל הסיפור הזה מצביע על הפרסה של והפער שבין הפוליטיקאים לבין הציבור. אני לא חושב שיש מישהו אחד בציבור שקנה או התעניין בכל הדיון הזה במהות שלו. זה שצריך לקחת כסף ולעזור ללוחמים לשלם שכר לימוד באוניברסיטה ציבורית, סגור לחלוטין ומקובל על, אתה יודע מה, 120 חברי כנסת אולי מינוס חלק מהערבים.
נכון.
לכן זה פרסה וגם הציבור רואה את זה כפרסה, ולמרות שאני חושב שהפוליטיקאים מבינים שהם מפדחים את עצמם, הם ממשיכים, הם לא יכולים לשלוט בזה. תסביר למה בעצם.
חייב להגיד כאן שאני חושב שטענות הליכוד הן טענות צודקות בהחלט. זאת אומרת, הם צודקים. האופוזיציה לא אמורה להעביר לקואליציה חוקים. אם הקואליציה לא מצליחה להעביר חוק קונצנזואלי, עם הסכמה נרחבת שכזו, בו באמת יש בערך כ-115 חברי כנסת פלוס מינוס שתומכים בחוק הזה, זה בעיה של הקואליציה. זה אומר עליהם משהו.
תגיד לי, אבל יכול להיות שכל ההצגה הזו, שאני מסכים שיש בה הרבה מאוד אלמנטים של הצגה והרבה מאוד סיבובים על גבם של חיילי צהל, בסופו של דבר, מה שנזקק מכל האירוע הזה, זה את הציטוט של מירי רגב, שאומרת, אין כאבי בטן על חיילים, על נשים מוכות או על מקרה אונס, כולם מבינים שזה הרציונל, או יובל שטייניץ שאומר, מחר יבואו לנו עם קשישים, עם ניצולי שואה, וזה מה שנקרא התחמושת לקמפיינים הבאים. כלומר, מכל הסיפור, זה מה שאנחנו נוצאים ממנו.
נכון, וגם זה בדיוק מה שאני אומר. עם כל הצדק הזה של הליכוד, עם כל הכבוד הזה שהם צודקים, אין לה באמת מה לעשות עם זה. כי בציבור, הליכוד נתפסים כאלה שלא אכפת להם מהחיילים, ולא אכפת להם מהנכים, ולא אכפת להם מהאנשים עמוקות, בגלל מה שמירי רגב אמרה, וברור שזה ישמש בקמפיין הבא. אני אומר,
הקואליציה... אגב, זה רק אומר שמבחינת הקואליציה, יש פה מוטיבציה טובה. כל פעם לקחת איזו קבוצה חלשה, לדאוג לה באיזושהי צורה, להציג את הליכוד כמי שבז לחלשים, וככה אולי להרוויח נקודות בדעת הקהל. הדברים האלה עובדים?
האמת שזה קורה לא מעט, כן? שהקואליציה בעיקר מסכלת דווקא לאופוזיציה, הצעות חוק מאוד חברתיות, מאוד קונצנזואליות וכו' וכו' וכו'. קורה גם ההפך, שהאופוזיציה מסכלת לקואליציה. הטמטום הכי גדול בעיניי בכל המהלך הזה, הוא היה דווקא של בצלאל סמוטריץ'. בצלאל סמוטריץ' שהניף את ההתנגדות, אמר, לא, אנחנו לא ניכנס לתוך המהלך הזה, אנחנו נפיל לקואליציה את החוק הזה, ועשה את זה בכזה כל תרועה וצלצולים, ויצר סביב זה מעין בז ציבורי כל כך כל כך גדול, עשה כאן טעות די קריטית, אני חושב.
אבל הוא ישלם על הטעות הזו, זה לא מסוג הטעויות שבאמת משלמים עליהן.
נכון, נכון, אבל אני גם לא חושב שהליכוד ישלם על הטעות הזו. מה, אתם באמת חושבים שהנקודות האלה שהוא הפסיד, ואני לא טען שהוא הפסיד, שהוא לא הפסיד נקודות, כן? אבל אתם באמת חושבים שזה יתרגל למצביעים? מה, יש מישהו שקם בבוקר ואומר, טוב, אני לא אצביע לליכוד בגלל שהוא עשה את הטריק הזה עם החוק של החיילים? הרי זה לא באמת מזיז אנשים ממקום אחד למקום שני. זה מה שאני אומר, זה הכל מעין משחק מיקרו-טקטיקה כזאת בתוך הכנסת, בתוך עצמה, שאין לו באמת משמעויות פוליטיות מרחיבות.
אבל נשאלת השאלה, אם זה לא מעביר מצביעים משום צד לשום צד אחר, השאלה אם יש תועלת כלשהי בהקרבות האלה, האם חייבים לנהל אותם או שאפשר לרדת מזה?
א', לא חייבים לנהל אותם, אבל יש כאן אסטרטגיה מוצדקת לדעתי של האופוזיציה שבאה ואומרת, שאנחנו לא מעבירים חוקים לקואליציה. מה גם שבא...
אגב, מה זה איך להעביר חוקים לקואליציה? יש פה 120 איש שמשרתי ציבור, אז נגיד שחלקם לא אכפת להם מהחיילים, בסדר. כל השאר, מי שאכפת לו מהחיילים, מי ששולח את ילדיו לצבא, צריך להסתכל על טובת הציבור, לא על טובת הקואליציה או אופוזיציה.
סמי, אתה קצת רומנטיקן כאן, אני חושב. זה לא הפעם הראשונה, ולא הפעם ה-100,000, שנבחרי הציבור מצביעים בהתאם לאינטרסים הפוליטיים, ולא בהתאם להם הם חושבים שהצעת חוק היא טובה או לא טובה.
אני רומנטיקן, ואתה יצאת קצת כתב פוליטי, שמצדיק ומבין מבין לליבם של פוליטיקאים. לא צריך להבין לליבו של הציבור, זה יותר חשוב.
האחד רומנטיקן והשני ציניקן, ובאמת איך אפשר לנהל מדינה רצינית בדברים האלה. אבל תמיד יהיה בדיחה. פעם זה היה המשכן של אהוד ברק, ולעולם אנחנו נקבל פה כל מיני סיטואציות פינתיות מגוחכות לחלוטין, שהן לכאורה הנקודות שבהן הקואליציה והממשלה יתנדדו.
אז אני חושב שדווקא בנקודה הספציפית הזאת יש אלמנט קצת אחר, וזה בגלל השאלה שבעיניי שאלה נכונה, לגיטימית והגיונית. האם קואליציה של 60 חברי כנסת ללא רוב, עם 8 סיעות, יכולה באמת לתפקד ולנהל מדינה? השאלה הזאת היא שאלה לגיטימית, לפחות, זה לא משנה אגב מה הדעה הפוליטית שלך, כן, אפשר לשאול את זה מימין, אפשר לשאול את זה משמאל. והנה, השאלה הזאת ידעה למבחן, ואחד המבחנים, זה המבחן הזה, האם אפשר להעביר הצעת חוק טובה לחיילים?
לא, 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 זה לא ניהול מדינה.
למה?
כי אמרת קודם שזה מיקרו-טקטי, וזה באמת מיקרו-טקטי, זה לא ניהול מדינה.
אבל הקואליציה הוכיחה את מה שהיא טענה, היא הוכיחה שהיא יכולה להעביר...
יכולה, מה אתה רוצה? עבר החוק.
בעזרת הסכמות, בעזרת הסכמות עם האופוזיציה. האופוזיציה אמרה היא לא יכולה, הקואליציה אמרה היא כן תוכל, והנה...
נכון, אבל אפשר לנהל את המדינה הזו גם בלי להעביר עוד חוק אחד. חוץ מנגיד חוק התקציב שאותו צריך, וגם אותו אפשר למסמס שנתיים, כמו שראינו.
מבלי שאף אחד שומע כאן בשיחה הסגורה בינינו, יכול להיות שאם לא יעבירו אף חוק, מצבנו יהיה רק יותר טוב ולא פחות. כן,
יש בזה משהו.
אבל עדיין, אני חושב שזה, בהרכב הזה, כשאנחנו מדברים כאן על קואליציה ללא רוב, השאלה אם חוק מצליחים להעביר אותו בכל מיני דילים כיפופי ידיים פוליטיים מול האופוזיציה או לא, היא שאלה חשובה.
כן, אז מיכל, איפה יהיה הקרב הבא? אני חושב מה שנקרא, שני הכוחות, הקואליציה והאופוזיציה, נטענו באנרגיות כדי לנהל את הקרבות האלה. איפה אנחנו נראה את הסיבוב הבא של ה...
האינטרס של הקואליציה היא לנסות ולהוריד את הקרבות האלה כמה שרק ניתן. יש להם בסך הכל 9 שבועות, עד לסוף המושב, בסדר, עד ה-31 ביולי. המטרה כרגע של ראשי הקואליציה, זה מתחלף מאוד מהר, אתם ודאי קראתם את כל התהפכות שנפתלי בנט רוצה לפרק, לא רוצה לפרק, לא משנה, כרגע הם רוצים לסיים את המושב הזה כמו שהוא. המטרה שלהם תהיה כמה שפחות להיכנס לתוך הסיטואציות האלה. אם כבר הליכוד יוכל לנצל את זה ולהביא כל מיני חוקים חברתיים כאלו משלו, בוא נעלה קצבת נכים, בוא נעלה קצבת אמהות.
לא, זה מלא, אבל הליכוד גם יכול להכניס איזה טריז בין חברי קואליציה עם הצעות, ככה, אתה יודע, הטרלות כאלה ואחרות.
ואגב, ומי שמצפה מחברי הליכוד לתמוך בהצעה הזאת, בגלל שהיא מאוד טובה ומאוד נכונה, אז אנא ממנו שגם יצפה מ, אני לא יודע מה, מניר אורבך וממתן כהנה, לתמוך בהצעת חוק של הליכוד לסיפוח יהודה ושומרון. מה, הם לא בעד זה? אם חברי הכנסת מצביעים לפי מה שהם בעד ומה שהם נגד, אז שיצביעו לפי מה שהם בעד והם נגד. לכן אני אומר שכל הטיעון הזה...
לא, אני אגיד לך מה ההבדל. יהודה ושומרון זה נושא שהוא נתון במחלוקת. אני חושב שהנושא של מימון לימודים אקדמיים לחיילי צה"ל, זה לא נושא באמת במחלוקת.
אתה לא אצל מי?
לא אצל אורבך וכהנה. אצל אורבך וכהנה, יהודה ושומרון זה קונסנזוס, הם מסכימים על זה מלא מלא. או שמצביעים פוליטיקה או שמצביעים ערכים. אי אפשר אבל לבחור בהצבעה כזאת להצביע על פי מפתח אחד ובהצבעה אחרת על פי מפתח שני. אני חושב שמאוד הגיוני שמאז ומתמיד הצביעו עם הפוליטיקה. אין מה לעשות, זה המשחק שאנחנו חיים בו. תקרא לי ציניקן וכתב פוליטי, אבל זה המשחק שאנחנו חיים בו. אבל אז אי אפשר לבוא עכשיו לליכוד ולבקר אותו על זה שהוא רוצה להפיל את הממשלה ולא להעביר את החוקים שלה. בעייתי, בעיה.
לא, אף אחד לא מבקר אותו. אנחנו פשוט מבקרים את הפוליטיקאים ככולם, כבלוק, במובן הזה שהם צריכים באיזשהו מקום להפנים, שכולם רואים להם בסיפור הזה, וכל הפתוס והצרות משמאל ומימין וכן הלאה, אף אחד לא קונה את הדברים האלה יותר. זה באמת איזשהו ברברת שאנשים מחלישים את הרדיו, מעבירים למוזיקה כבר שהם שומעים, או את סמוטריץ' מצד אחד מסביר למה הוא לא רוצה לזה, או לחלופין את, בקצב יותר נמוך את לא יודע מה, בני גנץ. זה פשוט דיחה, שיסגרו את זה עם עצמם את הדברים האלה, יפסיקו להטריל אותנו, שנוכל...
אנחנו יכולים לעבור לדבר על הופעות הקיץ הקרובות בפארק הירקון, אם אתם רוצים, ואולי תהיה שיחה גם מעניינת.
אני גם חושב, בכל אופן זה יותר מרגש.
כן. מיכאל, תן לנו לסיום הימור, שני הימורים אני רוצה. אחד, האם...
כאן תמיד אני עושה טוב.
כן, זהו, האם הקואליציה תשרוד את 9 השבועות האלה?
זהו, עד הפגרה.
ושתיים, מי מחברי הכנסת של הקואליציה הוא החוליה החלשה שאנחנו נראה אותה מפתיעה בעוד יומיים או שבוע ואומרת שהיא פורשת?
מי יודח מהאי?
לשאלה הראשונה אני אענה מאוד בפשטות, אין לי שמץ של מושג, אף אחד לא חשב שעידית סילמן תפרוש ויום בהיר בבוקר היא פרשה. לשאלה השנייה, דווקא כאן אני אתן הימור ואסתכן, אני חושב שהחוליה החלשה היא לא ניר אורבך אלא אביר קארה. אם למדנו משהו מלקח סילמן, זה שאישיות הרבה יותר חשובה מאידיאולוגיה. את הילד שקד, אנחנו כל הזמן אומרים, הנה היא הולכת לפרוש, היא קשה לה כאבי בטן. אותו דבר, אני יודע מה, ניר אורבך, אומרים עליו, הנה היא הולכת לפרוש, וזה, עידית סילמן הייתה כאילו הכי בתוך הממשלה, וזה, והנה היא בסוף פרשה, למה? כי יש לה אישיות כזאת, היא קופצת ממפלגה למפלגה, יש לה תעוזה, יש לה אומץ פוליטי. ניר אורבך הוא אדם מאוד מאוד שמרן, הילד שקד היא פוליטיקאית אולטרה דופר שמרנית, היא האישה האחרונה שאני אצפה שתעשה איזשהו צד מפתיע. אביר קארה הוא בן אדם שקשה מאוד לחזות אותו, יש לו אישיות מאוד חמקמקה, מאוד חלקלקה, אני הייתי שם עליו את העין הכי גדולה מבין כל השלישייה הבעייתית.
כלומר, בכל מקרה מימינה, זה לא יבוא מאף מפלגה אחרת.
תראה, אני חושב שההבדל בין ימינה לבין כל יתר המפלגות זה שבימינה אין גוש, אין מפלגה, זה בודדים, בודדים, בודדים. האם פתאום, אני יודע מה, רם, עוד פעם ירצו לצאת החוצה, האם בני גנץ פתאום יקבל הצעה שלא ניתן לסרב לה, לא יודע, אבל אז יהיה כאילו...
אבל אתה מציע אביר קארה עם שריון בליכוד והבטחה להיות שר אוצר.
אביר קארה עם כל מיני הבטחות כאלה ואחרות, זה בן אדם שיש לו אומץ ותעוזה. בניגוד לאיילת שקד, בניגוד לניר אורבך, שהם אנשים, שחקנים פוליטיים מאוד שמרנים.
יפה, נחיה ונראה.
טוב, תודה רבה. אנחנו עוקבים, תודה.
תבלו בפארק הירקון.
שלום לאסף הראל.
היי, תנאי סמי.
שותף כללי בקרן IGP, שזה Israel Growth Partner, קרן און סיכון שמתמחה בהשקעות בחברות צמיחה ישראליות. אני הצצתי ברשימה של הפורטפוליו שלכם, ואכן יש שם רבות מהחברות שמופיעות גם בתקשורת, במונחים של סטארט-אפים צומחים ומצליחים. אנחנו רוצים לדבר איתך כמובן על כל האקוסיסטם ואיפה הוא נמצא בימים אלה, אבל אני אשאל אותך קודם כל שאלה מסקרנת. בחוץ לארץ כבר למעלה משבועיים חלק גדול מהחברות באו ואמרו שהמצב השתנה, שצריך להתארגן אחרת. דיברנו על אובר, דיברנו על קלרנה, דיברנו על רשימה, על פייסבוק אפילו, וגם מנהלים של קרנות און סיכון באו ואמרו שנכנסנו, אני לא יודע אם לחורף, אבל לאיזשהו סתיו, וצריך להתחיל להתארגן לעניין הזה. איך זה יכול להיות שבישראל אף אחד לא מוכן לדבר ולהגיד שום דבר, במונחים של מנהלי קרנות, מנהלי סטארט-אפים, שדי ברור שזה המצב האמיתי וזה מה שהם חושבים?
זו שאלה טובה. אני האמת לא חווה את זה. אנחנו עשינו שיחות גם בתוך הקרן וגם עם היזמים והמנהלים בחברות הפורטפוליו, ולהפתעתי לא כולם, לא רק שכולם כבר מדברים על זה, הם גם רובם נערכו על זה ועשו על זה גישות, אבל אולי חלק מהסיבות זה בעצם אנחנו לא יודעים להגיד, או התעשייה ככלל, אנחנו לא יודעים להגיד אם אנחנו בתיקון שיסתיים או בתחילתו של משבר, וכולם אבל מרגישים שאנחנו יוצאים מתקופה מאוד ארוכה של צמיחה, ובלב הצמיחה הזאת יש לא מעט חברות הייטק למוצרים נהדרים שמודל הצמיחה שלהם, או מודל הצמיחה המהירה שלהם, יותר נכון, ניתן על הפסדים משמעותיים, כמו שאתם יודעים, זה לצרכי R&D, ה-go-to-market, או רשת לקוחות, שברור היה עשרות עד לאחרונה, שאם החברה תצמח מאוד מהר, אז אפשר יהיה לגייס בשווים הולכים וגדלים, יחסית בקלות, כדי להמשיך להזין את הצמיחה. וההתקררות של המכפלים בשוק ההייטק הציבורי, ביחד עם, אתה יודע, המעבר של סנטימנט לצמיחה רווחית, מאתגר את כל המודל, והרבה מאוד מהחברות ומהקרנות שהשקיעו בהם בשנים האחרונות.
ספר לנו קצת איך זה עובד מנקודת מבטכם. נניח, בואו ניקח איזשהו סצנריו. אתם רוצים להנפיק חברה, למכור אותה בשווי, נגיד, של מיליארד דולר. מגיעים כל הפיננסיירים למיניהם ואומרים, מה קרה לכם? אפשר אפילו לפי 2 מיליארד דולר. שאלה, אם אתה יודע שהנכס הזה הוא מקסימום מיליארד דולר, אתה בכל זאת זורם עם הפיננסייר ואתה אומר, מה אכפת לי, כל עוד אני יכול לגייס, לא משנה באיזשהו סכום, או שאתה אומר, לא, 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 יש לי איזו אחריות מסוימת, אני לא רוצה להיות פה שותף לניפוח שיום אחד יתפוצץ לכולנו בפנים.
תראו, אנחנו נהננו בקטנה מחלק מהתופעות שאתה כרגע מתאר, אבל פי רוב, כמו שאתה מכיר את הקרן, אנחנו מאוד קונסרבטיביים. אנחנו לא השתתפנו בחגיגות האלה, ויותר מזה, בחלק מהמקומות שבהם היו אירועים כאלה, החלטנו לא לשערך את הדברים האלה בתוך הספרים שלנו, מתוך ידיעה שהחברות ייקח זמן מה עד שהם יצמחו לתוך השווים.
לא, אז זה אומר שאתה מוכן להנפיק לפי השווי הזה? אתה רק לא מוכן לשערך את זה אצלך בספרים לפי השווי הזה?
לא, אתה חייב לשערך את זה לפי לפחות גיוס אחרון.
לא בטוח שחייבים, זה נושא יחסית מורכב, ועכשיו הרבה מהקרנות מחשבות מסלול מחדש. אבל תראו, הנפקות זה לא דבר שקורה כל יום, ולכן אין פה סטטיסטיקה על כמה פעמים עמדו מפני כזאת אפשרות ובאמת דחינו אותה. כן יצאנו עם שתי חברות בספק שנה שעברה, שלדעתנו אלה אירועים מוצלחים, גם אם כרגע זה אולי לא משתקף במחיר המניה. וכן, שנה שעברה מימשנו במחירים יחסית יפים, חלק מהפורטפוליו שהבשיל.
עוד חצי צעד אחורה לשאלה הראשונה שלי. אני, אתה יודע, חרד לאמינות של הדוברים בענף הזה, אנשים שהם טכנולוגיים ומדענים, ולמרות זאת שהם באים והם מדברים בציבור על המצב של התעשייה שלהם ושל החברה שלהם, הרבה פעמים הם אוהבים להפליג למחוזות קצת מתחום הדמיון. היום כולם יודעים להגיד שבוודאי שזה היה נראה לנו מנופח גם שנה שעברה, ובוודאי שצריך להתארגן מחדש. למה לפני חודשיים, שלושה, בטח חצי שנה, לכולם באותה מידה היה מאוד נוח לספר ש אנחנו במציאות אחרת, השוק השתנה לחלוטין, אנחנו הולכים לכבוש את העולם, אנחנו נגיע למחירות של מיליארדי דולרים וניכנס לבית של כל סיני וכל הודי, ונהיה הגוגל של מלא את החסר או האובר של מלא את החסר. ופתאום כולם יותר, בוא נגיד, שמרנים, פתאום כולם מדברים על להתנהג באחריות. איך מגשרים על הפער הזה? זאת אומרת, מה, בתקופה של מחירה מותר להגיד הכל?
אני חושב שבניגוד למשבר הקודם, שוב, אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים על הסקל של משבר, אם זה תיקון או באמת אנחנו לפתחו של משבר יותר גדול.
אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע. אני חושב שאחד הדברים שמאוד בולטים, והחברות עצמם, בניגוד נגיד לדוטקום, הם חברות אמיתיות. יש הרבה חברות, אפשר לדבר על השוואים, אם הם מנופחים או לא, אבל הרבה חברות שבונות מוצרים אמיתיים, חברות גדולות שמגיעות מעל 100 מיליון דולר במחירו. יש לנו פה איזשהו שקף שמסתובב בקרן, על כמות החברות שמעסיקות מאות עובדים עם, אתה יודע, מעל 100 מיליון דולר במחירות, יש כאלה לא מעט. בניגוד נגיד לפני 10 שנים, שהוא כאלה מעט מאוד חברות.
אני מסכים, זה סיפור אחר.
יש פה משהו, יש פה value אמיתי, איך הוא מתומחר? אז אתה יודע, זה מסימני התקופה, זה... אם השוק הציבורי תומך במכפילים של 25 לחברות סטאט שצומחות ב-50%, אתה עושה אקסטרפולציה אחורה, ואני יכול להגיע לשווי במאנדי של 40 או 50. אני חושב שיש עכשיו התפכחות מהאירוע הזה, חזרה למכפילים בשוק הציבורי, שאולי התיקון לא יסתיים, אולי כבר היה תיקון יתר.
כן, תגיד לי, יכול להיות שהיה פה איזה מרוץ, נקרא לזה מרוץ מנותק מהמציאות של שוויים, שבעצם... הרבה חברות מדדו את עצמם לפי שוויים ושוויים ושוויים וכמה גייסנו לפי כמה גייסנו, ולא במושגים שחברה עסקית רגילה מעסיקה את עצמה בה, באיך אני מגדיל מחירות, איך אני מגדיל רווחים, איך אני מחלק דיבידנדים. כלומר, העניין הזה של השווי הפך להיות חזות הכל, זה הייתה יריעה ברגל.
אני לא בטוח שיזמים שבונים חברות ומוצרים שמוכרות בעשרות מיליונים הם בונים את זה בשביל להשיג את השווי היוניקורני וכו'. ההפך, אני מכיר הרבה דוגמאות שבהם חלק מהקרנות הפעילות ניגשו לחברות קיימות ואמרו בוא נעשה אותך יוניקורן למרות שהחברה לא הייתה בגיוס. אבל אם אתה חושב רגע בצורה אולי יותר עמוקה, רוב היזמים ששוב בפסיסם הם אנשים מאוד מאוד אופטימיים, מה שדחף אותם לצאת מאזור הנוחות ולבנות חברות, רובם לא היו בעמדות ניהול, לא ב-2008 ובטח לא בקום. ויהיה מאוד מעניין לראות איך הם יחוו ואיך הם יתנהלו בתקופה של האטה. אז אני מסתכל לכיוון הזה, ולכן אני חושב שהתפקיד של קרנות, באקוסיסטם המשתנה הזה, זה לשבת עם החברות ולעזור להם להתנהל למציאות משתנה. וזה קשה, כמו שאמרת בהתחלה.
כן, אני רוצה שתשתף אותנו באמביוולנטיות שאמורה להיות לך בילט אין בקרן, כמנהל של קרן און סיכון. מצד אחד, כשהשוק גבוה מאוד, אתה נהנה מעלייה של החברות בפורטפוליו שלך, אתה אולי גם נהנה מיכולת גיוס כספים לקרן הבאה, אבל מצד שני, אתה יודע שאתה קונה חברות במחירים מאוד גבוהים, ושהבציר הזה הולך להיות קשה במונחים של להראות רווחיות לאורך זמן, כאשר תסכם באמת בעוד 7 שנים, כמה שוות כל החברות שקנית ב-2021. ואז בצד השני, ברגע שיש ירידה, כואב לך קצת על השווי של החברות פורטפוליו, אבל פתאום נפתחות לך הזדמנויות להיכנס להשקעות לחברות בשוויים יותר שפויים להערכתך. איך אתה מסתדר עם שני הצדדים הללו? איפה אתה רוצה להיות?
זה נחמד להיות עם פורטפוליו צומח וגדל שהשוק משתגע ומגיעות הזדמנויות שלא חשבת עליהן בתזת ההשקעה. אבל אני יכול להגיד לך, ושוב, לא בטוח שתאמינו לי, אבל אנחנו כקרן יחסית קונסרבטיבית, כשמסתכלים על החברות, אנחנו בשלב המידול שמנו תוחלת של יציאה במכפיל של פי 2, פי 3 על הכסף, יחסית מכפילים צנועים, ויחסית לא השתתפנו בחגיגה של להיכנס לחברות במכפילים מאוד מאוד גבוהים. תקלו על ההשקעה שלנו, אני לא יכול להיכנס כמובן לפרטים, אבל גם בחלק מההשקעות שהם היו היום יוניקורנס ומאוד מאוד מצליחות, נכנסנו במכפילים שלנו עשו שכל, ושחשבנו שנוכל לצאת מהחברה ברווח יחסית משמעותי, גם בתרחישים שבהם החברה תימחר בכמה מאות מיליון דולרים צנועים. כי בסופו של דבר, אם אתה חושב על זה, יש מעט מאוד חברות בשוק נורמלי שנמכורות במחירים של יוניקורנס, יש מעט מאוד הנפקות, רוב החברות, רוב חברות האנטרפרייז סופטוור, נמכורות ב-200, 300, 400 מיליון דולר. בכיוון השני, מן הסתם, כשיש לך הרבה כסף שרודף אחרי חברות טובות ומאלץ מחירים מאוד מאוד גבוהים, קשה להשתתף בחגיגה הזאת, וצריך להיות יותר יצירתיים והיינו יצירתיים. אנחנו גם לא בדיוק קרן הון סיכון מסורתית, אנחנו עושים גם השקעות של פרייבט אקוויטי, וניגשים לפרייבט אקוויטי כפשוט ההשקעה שלנו, לוקחים סיכונים לפעמים שקרנות אחרות לא מוכנות לעשות.
כן, אסף, תגיד לי רגע משהו על ניהול כוח האדם בתקופה כזו בהייטק. אז באמת בתקופה של צמיחה ושווי עולה והרבה יוניקורנס, אז ראינו באמת ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים, הביקוש הזה עדיין קיים, אבל אני מניח שהרבה מאוד עובדים מתמודדים עם ההתנפצות של חלום ההתעשרות, כשהרבה מאוד חברות השווי שלהם קרס, אז הם, האופציות שלהם מחוץ לכסף, והשאלה היא איך מחזיקים עובדים, כשהחלום הזה יתפוגג, אתה מרגיש שיש פה אתגר יותר מסובך כרגע בחברות שלכם?
האמת שעוד לא. אנחנו עוד לא רואים את זה, מדברים על זה, אבל זה עדיין יש את האתגרים להביא את הרבה מאוד אנשים שחסרים במצבת כוח האדם כדי לצמוח בצמיחה. אתה יודע, ראינו בעבר שאותם, דיברנו קודם על יזמים שלא ראו משבר, אז על אחת כמה וכמה עובדים שלא ראו משבר, לא ברור איך עובדים כאלה ידעו להתמודד עם באווירה שבה פתאום הם לא מקבלים את כל הריסורסים שהם רוצים, והם לא מקבלים את כל המסיבות במיקונוס שהם רגילים אליהם. זה מצד אחד. מצד שני, יהיו עובדים שפתאום ישאלו את עצמם האם האקוויטי שהם קיבלו הוא אמיתי, ואם בכלל הם רוצים לעבוד בסטארט-אפ כתחליף ללעבוד במייקרוסופט או באינטל או בגוגל, מה שלאורך זמן גם היסטורית הראה שזה יש בזה יותר תוחלת.
כן, אגב, אתה אמרת בתחילת הדברים שאתה לא יודע אם זה תיקון או משבר, אז אני מניח שאם זה תיקון, אז מה שנקרא סופגים בשקט, מחכים שזה יירגע. אם זה משבר, זה בעצם דפוס עבודה אחר לגמרי. זה אומר שמיד חייבים להיכנס לפעולות כמו שהתייעלות, פיתורים, מיזוגים ועוד פעולות קצת יותר קיצוניות. אתם נערכים לשני המצבים?
או בהמשך לזה, איך תדע מתי אחד הופך לשני? מה אתה מחפש?
זו שאלה טובה. אני חושב שקודם כל אנחנו רוצים לראות בחברות, זו שאלה שהיא לא שאלה מקרו. בסופו של דבר, לכל קרן יש את ה-10, 15, 20 חברות שהן פעילות, ומתוכם יש סאבסט שהוא ממומן היטב וצריך לחשוב איך עושים שם פיינטיונינג, ויש סאבסט קטן או בשאיפה קטן, ששם צריך לעשות פעולות יותר חד משמעותיות, וגם זה לא שהקרן עושה, זה בדרך כלל אנחנו צריכים לעזור ליזמים להחליט מה טוב בשבילהם, לתמוך בהחלטות שלהם. ושיחות שעשינו, אז אתה יודע, מצד אחד אנחנו דואגים לא לשדר פאניקה וגם מעודדים את מנהלים, לא לשדר פאניקה כלפי העובדים, אבל להכיר בהתכנות שמציאות חדשה, שבה גם חברות טובות וממונות יהיו להם קשיים. וקשיים יכולים להגיע מכל מיני מקומות, לא רק משוויים.
למשל?
או, יש הרבה. אז אם אתה מסתכל על זה בצד המקורות, אז קודם כל מכירת מוצרים לקוחות חדשים. חברות יחוו או לא תלחוות, שחלק מהביקוש יעלם או ידחה. לקוחות פוטנציאליים עשויים לשקול מחדש את סדרי העדיפויות שלהם, להחליט שהם לא מצטיידים או דוחים את ההצטיידות שלהם. לקוחות אחרים כבר מקפיאים רכש, זה עלול לייבש לחברות את הפייפלן, גם אם כרגע לא רואים את זה. וזה רק בראייה של זמן, שוב מול
כן.
צוות יחסית ותיק
בקרנש. מה גם אני חושב, תקן אותי אם אני טועה או שזה שולי, יש גם לא מעט באקוסיסטם הזה, יש לא מעט חברות סטארט-אפ שמוכרים לחברות סטארט-אפ אחרות, זאת אומרת, בכל העולם הזה של סאס, יש תעשייה שלמה שקמה סביב סטארט-אפים, ואז הנה אני עושה לך פינטק שתגבה כסף מכל לקוח, והוא עושה לך סייבר וכן הלאה.
זה נכון, אבל גם חברות שמוכרות לוורייזן, וורייזן מקפיאה את הצטיידויות לכל רבעון 2, גם זה יכול להשפיע, מה שאתה אומר זה נכון מאוד. אז זה רק בצד הלקוחות, יש לקוחות חדשים, יש בצד של הלקוחות ושותפים קיימים, גם להם יהיו קשיים, כמו שאמרת, חלקם עשוי לבקש עזרה, או לפתוח הסכמים קיימים, או להוריד את השימושיות, או פשוט לא לשלם. זה קרה במשברים קודמים.
אסף, לסיום, כמה אנשים אצלכם כבר חוו משבר בחברות שלכם? איזה אחוז מהמנהלים חוו משבר בחייהם? בחייהם העסקיים, כן.
אז אצלנו רוב החברות הן חברות יותר גדולות שהמנהלים שלהם הם רובם מנהלים מקצועיים ורובם חוו לפחות משבר אחד או שניים. האמת שכמו שאמרתי בהתחלת השיחה, שעשינו אותם את השיחות, אז כבר חלקם הגיבו וכבר היו אחרי סדרה של פגישות ולהיערכות קדימה לקראת המשבר, אז גורם לנו להיות מאוד גאים.
יפה. בסדר? נאחל לכם שתעברו את המשבר הזה בצורה טובה. אסף, הראל, תודה רבה.
תודה על השיחה ועל הכנות.
תודה רבה, להתראות.
איתן, אז בנק ישראל באמת הודיע אתמול על עלאת הריבית ב0.4%. נראה קצת ככה ברף הגבוה של התחזיות, היו כאלה שצפו 0.25%, אפילו פה דיברנו אתמול עם מודי שפריר על 0.25%. בכל מקרה, זה נשמע שבנק ישראל, הסתפתי לא מזמן, החליף דיסקט, אז תקנו אותי לשדרי גרסה, כן? כבר לא מחליפים דיסקט.
לא דיסקט.
אבל הוא התקן גרסה, ובאמת אחרי חודשים ארוכים, שהוא התייחס לאינפלציה כאיזה עניין זמני שקשור בקורונה, והוא קיווה שזה תכף יחלוף, זה לא חולף, 4% אינפלציה. ונשאלת השאלה, האם בנק ישראל העלה את הריבית בשיעור גבוה מספיק? אנחנו נראה כמובן את ההתייחסויות של חברי הוועדה המוניטרית, שכל אחד יסביר למה באמת צריך לעלות בשיעור הזה. אבל אתה יודע, יש דור שלא יודע שפעם היו ריביות של 7%, 8%, אני גם זוכר 17%. והדור שלם גדל פה בתחושה שלא צריך ריבית. אתה רוצה להתקן את הדור הזה שקרה משהו, שקרה בעבר משהו, בוא נאמר שהמצב הזה הוא לא המצב הנורמלי.
כן, המצב הזה הוא לא מצב נורמלי. גם המצב שהיה בשנות ה-80, תחילת שנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הריבית הייתה 700%. זאת אומרת, פי אלף יותר מאשר עכשיו. בדרך היא ירדה, אבל היא גם שעתה תקופה מסוימת ב-70-80%. ואחרי זה במשך תקופה ארוכה, גם 7%. למה אני פותח את כל הדברים האלה בשבע? כי היום זה 0.75, ואנחנו מרגישים כולנו כאילו שמי יודע איך אפשר לשרוד ולחיות עם ריבית כזו, שמכבידה כמובן על כל הלוואה ועל כל משכנתה.
לא, לא, אבל מה שמעניין פה זה לא השיעור, זה התוואי. וכרגע בנק ישראל אומר, אני הולך להעלות הריבית עוד ועוד, וכמה שידרש כדי להילחם באינפלציה.
זה בדיוק הנושא שאנחנו צריכים שנייה להתעמק עליו. והוא, מה המספר הנורמטיבי של ריבית בכלכלה נורמלית ובריאה ונכונה שעושה את הדברים? כי מי שבאמת נכנס לעסקים והוא צעיר יחסית, יכול להיות שהוא מרגיש ריבית 0, או ריבית 0.5%, או ריבית 1% אפילו, זה מה שצריך להיות בתור דבר נורמלי, כי זה מה שהוא הכיר ב-15 שנים האחרונות, ולא היא. הריבית בדרך כלל בהיסטוריה הייתה משמעותית יותר גבוהה, סדר גודל של 3-4%, אם מסתכלים לטווח ארוך, בתקופות ארוכות הרבה יותר מזה, וצריך בעיקר להבין מה ריבית אפסית, או אפילו ריבית שלילית, כמו שהיא הייתה במשך חלק גדול מהתקופה, אם לא כולה, גורמת לכלכלה. ובאופן כללי, אנחנו יודעים את התשובות. זה מנפח מאוד את מחירי הנכסים, בעיקר נכסים פיננסיים ונכסי נדלן, דהיינו מניות ודיור. והתוצאה של דבר כזה, זה שמי שיש לו מהנכסים הללו, הולך ומתעשר, למי שאין את הנכסים הללו, הוא לא יכול לעשות ריבית על נכסים שאין לו. וכך בעצם אנחנו מקבלים החרפה והגדלה של אי השוויון. מי שיש לו והעשירים יש להם הרבה 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 יותר, וראינו את זה בכל פרמטר שבדקנו. מי שאין לו עומד במקום, אלה לא הדברים הנכונים בשביל כלכלה בריאה, אם חשוב לך העניין של פערים. ושתיים, זה גם לא בריא בעצם לעסקים. זאת אומרת, עסק שיכול לקחת עכשיו הלוואה כמעט באפס, עושה כל מיני דברים מוזרים. אז הוא לוקח הלוואה, והוא לוקח אשראי, ובאמריקה הוא קונה עם זה מניות של עצמו, ופה הוא מבזבז את זה על כל מיני דברים כאלה ואחרים. עסקים צריכים להבין שלכסף יש מחיר, להשקעה יש מחיר, הם צריכים להתנהל ביעילות, וזה תרבות ו-DNA של כסף שהריבית שלו היא אפסית לאורך זמן.
אגב,
היא לא נכונה, והיא גם לא, היא גם לא חזקה על היום שהדברים מתחילים להיראות אחרת, כמו עכשיו.
כן, אבל איתן, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, זה יגדיל את הפערים. השאלה, מה מגדיל יותר את הפערים? ריבית גבוהה, ריבית עולה, או ריבית אפסית? כלומר, בשני המצבים, תמיד אנחנו אומרים, בסופו של דבר, הפערים גדלים. ברור שמי שיש לו כסף, אז הוא יודע לעשות יותר שימושים בכסף הזה, וראינו שלמרות שהריביות היו מאוד נמוכות בעשור האחרון, פערים הולכים וגדלים, כתוצאה באמת מהיכולת לגייס כספים. דיברנו על זה בהיבט של הטכנולוגיה לפני כמה דקות. כלומר, השאלה האם זה מגדיל פערים או מקטין פערים היא כמעט משנית.
לא, היא לא משנית. שאלה מה חשוב לך בחיים. זאת אומרת, אם הנושא של פערים הוא דבר שחשוב לך, ואתה חושש בחלוף 10 שנים או דור 20 שנה של ריבית מעוותת, בסופו של דבר תיווצר פה קלאסה של עשירים וקלאסה ענקית של אנשים שיש להם מעט מאוד או עובדים בסך הכל מיד לפה בשביל לשלם שכר דירה ולשים אוכל על השולחן. והאשמה של זה היא במידה רבה תוצר של ריבית נמוכה שהטיסה את מחירי הנדלן והביאה את הנכסי נדלן לידיהם של בעלי הון בלבד. אז זה לא שולי, זה דבר מאוד מאוד, זה דבר מאוד מאוד מרכזי.
כן, טוב, נכסי נדלן הגיעו גם לידיים של אנשים שהם לא בעלי הון, סתם אנשים שלקחו קצת סיכון בתקופה הזו. אני מדבר על דירה בחדרה או בגדרה. אנחנו נסיים עם העניין הזה, אז תודה רבה, איתן אבריאל.
נמשיך ונסיים היום.
בהחלט, ותודה רבה גם למאיה בניסן ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות. תודה.